על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפודקאסטים של אתר כל חי. אני מאחורי המיקרופון, אלחנן בניאל, מנהל משרד נדל"ן בעיר בית שמש, בית שמש נכסים, ואני מארח פה מדי שבוע את טובי אנשי הנדל"ן לשיחה של אחד על אחד על כוס קפה. אני אוהב את זה, ואני מקווה שגם אתם תאהבו. שלום לכם, היום אנחנו נדבר יחד עם אבי עידן. אבי עידן הוא מנטור ומלווה מתווכים ומשקיע שמשווק פרויקטים בדובאי ובאנגליה. היום אנחנו נדבר קצת על השקעות בדובאי. אבי, מה שלומך?
בסדר גמור, מה יענים?
ברוך השם, מעולה. אז שוב אנחנו מדברים, והפעם על השקעות בדובאי. אז תסביר לי קצת, איך עובדת ההשקעה בדובאי?
כמו שעובדת בכל מקום אחר, זה בינה מתוקנת, כמה שאולי חושבים אחרת, אבל רוכשים דירות, קונים אותם בטאבו, רושמים אותם בטאבו, יכולים לקבל שם משכנתאות, ממש כמו שקונים דירה בארץ.
כמה אחוזי מימון משכנתה אפשר לקבל שם?
תלוי ביכולת ההחזר של המשקיע, אבל זה יכול להגיע גם עד 75%. 50% די קל, 75%. זה צריך רק לבדוק אם יש לו יכולת להחזר.
והריביות דומות לפה?
הרבה יותר קלות, פשוטות ונמוכות יותר. זאת אומרת, אם בן אדם לוקח משכנתה של עד 5 שנים, יכול לשלם רק 2% ריבית. מעל 5 שנים זה יהיה 3% ריבית, וגם לא כל החישובים של מסלולים והצמדות וכל כל מיני דברים מוזרים, אלא מאוד פשוט, ריבית פשוטה כמו שעבר רגילה.
עכשיו, כל אחד יכול בעצם לקנות נכס בדובאי?
נכון, נכון, עד עכשיו זה היה פתוח לכל העולם. אנשים מאנגליה קנו הרבה בדובאי, אני זוכר שאני שיווקתי באנגליה וגרתי שם, אז הרבה חברים שהיו מסתלבטים עליי שאני לא יכול לטוע לשם, אבל הם היו, יש שם תנועה כמו אוטובוס כל הזמן, הלוך וחזור דובאי ואנגליה. אבל בריטים וקנדים ואוסטרלים ורוסים אפילו, מלא מלא משקיעים זרים קונים בדובאי.
עכשיו, לפתוח חשבון בנק גם? כל אחד יכול לפתוח חשבון שם?
כן, הרשויות בדובאי מאוד מאפשרות, כאילו הם רגילים לחיות עם אנשים זרים. אם אנחנו רוצים לקחת בחשבון את, למשל את הדמוגרפיה שם, אז עד 15% פחות או יותר זה האמירטים, תקראו לזה התושבים המקוריים של האזור. כל השאר זה תושבים שבאו מחוץ לדובאי לעבוד שם, לגור שם וכולי, וכולי, רוב המשקיעים, רוב האנשים שקונים שם, הם קונים מחוץ לדובאי. אז אם הבנקים רוצים לעשות קצת ביזנס שם, אז הם ודאי שיתנו גם למשקיעים.
אז המדינה והבנקים והרשויות מעודדות מאוד את המשקיעים מבחוץ לבוא להשקיע שם בעצם. עכשיו, איך עובד שם מבחינת מיסוי?
גם כן מאוד פשוט. אם אתה אדם פרטי, אז המיסוי שלך הוא אפס, במיוחד באזורים שנקראים פרי זון. לא משלמים מס הכנסה שם.
מה? איך המדינה מקבלת כסף? מה?
או יש להם דרכים מעניינות להשיג כסף, מסתבר שלא הכל צריך לבוא במס הכנסה. הם יודעים לנהל את עצמם יפה.
אז יש מה למדינת ישראל קצת ללמוד מדובאי בעניין הזה?
כן, הייתי אומר.
אוקיי, עכשיו תגיד לי, כמה הון עצמי ראשוני צריך בשביל להשקיע שם?
אז אוקיי, תלוי מה רוכשים. דירות בממוצע, דירות סטודיו למשל, יעלו בערך 500,000 שקל. אז אם אני צריך להביא 50%, אני אקח מימון שם 50%, אז 250, אני צריך להגיד, להשיג גם 75% מימון, אז בערך 150.
הבנתי, אז אתה אומר, אפשר להגיע עם 150,000-200,000 שקל ולקנות שם נכס. כמה אחוזי תשואה אני צריך לצפות אם אני משקיע שם?
אז באופן רגיל, אתה אמור לצפות ל-8% תשואה. אם לקחת מימון, אז cash on cash זה נקרא. זאת אומרת, כמה אחוזי תשואה אתה עושה על הכסף בפועל שלך שיצא מהכיס, אז זה גם יותר, זה יכול להגיע ל-12%. אם לקחת נכס מסחרי, זה גם באזורים האלו. אם לקחת נכס עם הבטחת, עם חברה שלו, בעצם מזכירה לך את הנכס וככה מבטיח לך שיהיה לך השכרה לאורך כל השנה, זה יכול להגיע ל-6% כי הם רוצים גם להרוויח. אבל זה הסדר גודל, 8% הייתי קורא לזה ממוצע.
אז אתה אומר, המינימום זה 8%, אם מציעים פחות מזה, צריך לבדוק טוב שלא בעצם עובדים עליכם או משהו בסגנון הזה.
לא שעובדים. אתה יכול להשיג גם מציאות יותר נמוכות אם אתה תקנה דברים מאוד יקרים, שיותר מורכב להשכיר אותם, או שבדרך כלל הדברים יותר יקרים משיגים פחות תשואה.
נכון, ככל שהסיכון גבוה יותר, ככה תשואה גבוהה יותר, זה הכלל.
נכון.
עכשיו תגיד לי, אבי, זה לא מפחיד, אנחנו בסך הכל שנתיים בהסכמי שלום יחד עם דובאי. ומחר פורצת מלחמה עם ירדן או עם איזושהי מדינה ערבית אחרת, ואיך אומרים, עולה להם הג'נן על המדינות ערב, ודובאי יכולה לנתק את היחסים שלה פתאום עם ישראל. אז זה נשמע ממש מפחיד להשקיע שם.
אז זה רק נשמע, וזה תיאוריה. אוקיי, עכשיו נכון שכל מה שאני אענה זה גם כספקולציה שלי, כן? אף אחד לא יכל לדעת לפני כמה חודשים שההשקעות של הישראלים והמון ישראלים השקיעו בקייב יהיו עכשיו במצב של סכנה כי בא לפוטין להשתולל על זה. ואותו דבר גם אפשר להגיד גם לגבי גיאורגיה. אתה לא יכול לדעת מתי לפוטין יבוא גם על המדינה הזאת. או לכל מקום יכול להיות כל הקטסטרופות שלו ואנחנו לא יכולים לדעת.
כן, אבי, אבל אתה מסכים איתי שמדינה שאנחנו מסר הכל ביחסים איתה שנתיים, ומדינה שהיא עדיין מדינה ערבית, כן? זה לא כמו כל מקום.
אוקיי, אז בוא נעשה סדר גם עם מילה ערבית וגם עם השנתיים, בסדר? קודם כל, אם תיקח אמירתי, ערבי, שהוא ערבי אמיתי, מסתבר שאנחנו לא מכירים באמת ערבים, אנחנו מכירים את הפלסטינים שהם סוג של עבדים וככה מתייחסים אליהם. האמירתים, אם אתה תשווה אותם לפלסטיני מוסלמי כזה, הם יתפוצצו מזעם. הם לא מזדהים אפילו לא בצחוק עם העם הפלסטיני, תקרא לזה, ברמה של הלאומיות של זה. עכשיו, הם די היו כבולים לכל הנושא, הנרטיב הפלסטיני, והם רצו מזמן לעשות איתם במערכות יחסים. היו כבר משלחות שם, הם אפילו ירחו ספורטאים ותערוכות. בקטנה, יהודים עשו שם הרבה זמן עסקים, הרבה זמן, הרבה יהודים, חברים שלי, בריטים, טסו לשם, עשו עסקים, גרו שם ועבדו שם, אין להם שום בעיה עם העם היהודי. היה את העניין של הנרטיב המוסלמי, הפלסטיני. עכשיו, ברגע שהם הורו את הקו, חצו אותו, ועכשיו הם התגברו בעצם על החסם הזה, ויצרו בעצם את השלום הזה איתנו, אני מאמין דבר אחד, כסף מניע את העולם, אינטרסים מניעים את העולם, והאינטרס הכלכלי של האמירויות עם ישראל, פלוס, זה לא רק עם ישראל, כי כשהם פתחו את השלום איתנו, הם גם פתחו לעצמם מערכות יחסים טובות יותר עם ארצות הברית, והאינטרס הביטחוני שם שותף, כי יש לנו אויב משותף שנקרא איראן, ובזכות המערכות יחסים שפתחו איתנו, אז הם יכולים לקבל F-35 מארצות הברית, כי ההתנגדות הישראלית תרד. כל זה יגרום לכך שהנושא הפלסטיני ירד מהגדולה שלו מבחינתם, ולא יקרה משהו שיערער, ועובדה שזה לא מערער, להפך. קרו דברים פלסטינים, יש את המאמורות שאנחנו צומחים אותם עם הפלסטינים, לא שיגמת ציוץ אחד מהכיוון האמירטי, מכיוון...
אתה אומר גם כל הבלגן שהיה בהר הבית, כל הדברים האלה, לא שמעת תגובות...
לא שמעת כלום. עכשיו, לא רק זה, אנחנו יודעים שזה מעבר ל... מה שנקרא לסיכוי, זה כמעט די סגור, שגם סעודיה תיכנס למהלך הזה, וכשסעודיה תסגור שלום עם ישראל, אתה מבין שאתה לוקח רכב ונוסע איתו מישראל עד דובאי ברכב, לא צריך אפילו מטוס, כי יש כביש שלוקח מכל סעודיה, הרי יש משולש גבולות כזה, זה נקרא מרובה גבולות אולי, של ישראל, סעודיה, ירדן ומצרים, אז צריך לעבור לירדן ולהיכנס לסעודיה ולנסוע עד דובאי. אז בכלל יהיה פנטסטי. עכשיו, כשסעודיה תחתום על הסכם השלום עם ישראל, אין מצב שזה יחזור אחורה בחיים. גם אין להם שום סיבה לעשות את זה. אז אני אומר, זה גם ספקולציה, זה כמו שנגיד שספקולציה שאנחנו מחר נרים עם צרפת. זה מבחינתי אותו סיכול.
אתה אומר זה שהם ערבים, זה לא אומר שהם פלסטינים, זה לא...
זה ממש לא, אתה תכעיס אותם, תגיד להם את זה. הם לא נותנים לך להשוות את זה, אפילו לא בצחוק. עכשיו, גם דובאי, מי שיסתובב בדובאי, יבין כמה אפשר להרגיש בבית במדינה הזאת, כי כולה מלאה באנשים זרים, זה למעלה מ-80% זרים. אז תשמע את כל השפות, השפה המדוברת, העיקרית היא אנגלית, היא השפה המשותפת לכולם. אבל תשמע את כל השפות, תראה את כל סוגי האנשים, יתייחסו לך נהדר, ואני מסתובב בדובאי עם ציצית וכיפה, כמו שאני מסתובב בישראל, לא חשתי אפילו לרגע שלמישהו זה מפריע, או שיש איזשהו מבט לא במקום. ממש להפך.
מה בכל אופן, אבי, מה בכל אופן הסיכונים שיש בהשקעה שם? בכל השקעה יש סיכונים, יש יתרונות, מה הסיכונים שם?
כמו שיש סיכון בכל השקעה אחרת בכל מקום, אין איזשהו הבדל ברמת הסיכון. יש אפילו איזשהו סוג של יתרון שם מבחינת הפיקוח של הממשלה על היזמים. אתה יודע שבדובאי אין פשע. ברמת העיקרון לא תמצא, אין גנבות, אין שעוד, אין דברים. לא מתעסקים עם המלך, לא מתעסקים עם הממשלה, שזה בעצם דיקטטורה, לפעמים דיקטטורה זה משהו שעובד יחפי טוב, אני רואה. גם בסינגפור זה ככה. לא מתעסקים עם המלך, אז אין פשע. גם הם כל כך תלויים וכל כך חשוב להם הנושא של השקעות חוץ, שלמשל, אם היה יכול להיות פדיח חמיכת יזמים, אז הם סגרו את זה ככה, שכשאתה קונה בדובאי את החוזה, את ההסכם שלך עם היזם, אתה מקבל מהטאבות. זאת אומרת, החוזה מוכתב מממשלה לכל היזמים, זה חוזה אחיד. אין מסע ומתן החוזה הזה, לא מצד היזם ולא מצד הלקוח. והם שומרים על הכללים, הם אומרים כמה זמן אם יש יכולת לאחר
הפרק. מה, אי אפשר לערוך את החוזה? זה תנאים שכולם חותמים על אותם תנאים, הכל אותו דבר?
כן, כן, מה שקורה כשקונים דירה בדובאי.
אין עורכי דין שמתעסקים עם זה?
יש עורכי דין, כן, אבל לא עורכי דין שמנהלים עכשיו דיבור על הסעיפים, זה רק עורכי דין שרושמים בטאבו, דואגים שכל הדברים יזוז. אבל ברמת העיקרון, אתה צריך להבין, כשאתה קונה דירה בדובאי, אתה מקבל בהתחלה מסמך שהוא סוג של זיכרון דברים בינך לבין היזם, שמדבר על הסכום שאתה קונה, מה פריטת התשלומים, גודל הדירה וכו', כל הנתונים האלו, המיקום שלה, המספר שלה, כל הנתונים האלו, אתה חותם על תעודת חוזה ומעביר את הדיפוזיט שלך, אתה בעצם משוריין לעצמך לדירה, הדבר הזה עובר לטאבו בדובאי, והטאבו שולח לך את ההסכם ממנו, זאת אומרת, זה לא מגיע אפילו מהיזם. כל היזמים זה אותו חוזה, אין עכשיו יזם שיכול לעשות משהו שונה או אחר או כל זה. פשוט אתה בו לוקח את הנתונים שרשומים בתוך המסמך זיכרון דברים הזה, מכניס אותם לתוך ההסכם ונגמר, זהו.
עכשיו, איך אני יכול לזהות עם חברת הניהול? בסופו של יום אני קונה דירה, אני מזכיר אותה, יש לי חברת ניהול שמנהלת לי אותה. איך אני יכול לזהות עם בעצם, אתה יודע, אם יכולה לנפח הוצאות, כמו שקורה הרבה פעמים בארצות הברית, מה שדיברנו פה בפודקאסטים הקודמים, אורי בר. איך בעצם אני יודע אם חברת הניהול משקרת אותי, ואם כן, איך אני מתמודד עם זה? איך בוחרים לחברת ניהול טובה?
אז בוא נסתכל קודם כל על איזה סוג החברות ניהול יש, ואז נראה איך בוחרים אותם. אז יש חברות ניהול קלאסיות שמזכירות, בדרך כלל היזמים מחזיקים חברת ניהול, כל יזם שם יש לו חברת ניהול. זה חברות בסדר גודל של מיליארדים. זאת אומרת, למשל, חברת עזיזי שאנחנו משווקים, זו חברה ששווה 18 מיליארד דולר בשוק. אין לה שום סיבה לעשות עכשיו חברת ניהול קטנונית שעכשיו רבה עם בן אדם על ברז. אבל אז זה חברת ניהול קלאסית, היא מזכירה את הנכס בדרך כלל לטווח ארוך. יש חברות ניהול שמזכירות את הנכס לטווח קצר, ב-Airbnb ובוקינג, אז שם אתה יכול אולי יותר לחשוד, אולי אם כן מדווחים אמת, לא מדווחים אמת, יש שם הפורטל אגב, אתה יכול להיכנס לפורטל, לראות כמה זמן הסתירה שלך הוזכירה, כמה כסף נעשה, הכל שקוף. אבל נגיד שאתה חושד במשהו, כי יותר מדי פעמים אמרו לך שאני לא יודע מה התקלקל או משהו כזה, למרות שאנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מוכרים לפחות בדירות חדשות, יד ראשונה עם אחריות של היזם, אז תקלות לא אמורות לקרות בדירה הזאת. אבל נניח ויש לנו משהו שאתה חושד, ההבדל בין למשל דובאי לארצות הברית, זה שדובאי זה קפיצה קטנה, זה שעתיים ואחרי קפיצה אתה שם. תגיד, הם באים להגיד לך, צריך להוציא ככה כסף או משהו כזה, שלום, אני מגיע מחר להתראות, כי יש טיסות, שלוש טיסות ביום לפחות, כל יום. אז תטוס, תקפוץ, תראה, זה גם לא עולה הרבה כסף. זאת אומרת, זה לא עכשיו אתה ממשכן את החיים שלך בשביל ללכת לראות הדירה שלך, זה לא כזה רחוק. אז אם כבר אתה חושד, לך תבדוק, אבל בעיקרון אין מה...
כלומר, זה קפיצה, אתה קופץ לדובאי, אתה רואה שהכל תקין והכל זה.
כן, וחיתוק חברת ניהול שלישית זה כזאת שמזכירה בכלל ממך את הנכס. אז הם מזכירים את הנכס, והם עושים זה מה שהם רוצים, בדרך כלל זה נותן תשואה יותר נמוכה, כי אתה בעצם לא לוקח סיכון בכלל, והם לוקחים את הסיכון.
כמה בערך אמורה לעלות חברת ניהול?
תלוי איזה חברה. אז חברה קלאסית שמזכירה את זה ארוך זה 10% מההכנסה. חברה שנסקת עם Airbnb תיקח 20% מההכנסה, אבל היא מכניסה בערך פי 2, אוקיי? לפחות לפי התיאורטית, זה יכול להכניס פי 2.
אז אם אתם רוצים בעצם חברת דון שתכנס פי 2, אבל תקחו בחשבון שהיא פחות בטוחה גם, זה מה שאני מבין.
אז כמו שאתה אמרת קודם, יותר סיכון, יותר סיכוי.
כמו תמיד, כמו כל השקעה. עכשיו תגיד לי, אבי, מה קורה עם הסוחר בעייתי, אין לו כסף, לא משלם, מה עושים במקרה כזה?
אז
כמו שאמרתי,
חשמות
עסקים עם החוק,
אז סוחר בעייתי אין לו כסף, יוציאו אותו.
מגיעה משטרה ומעיפה אותו מהדירה?
כן, כן, אין חוכמות בדובה, אין חוכמות עם עבירות, עם שואה, אין דברים כאלו.
אבל זה לא דברים שיכולים להתנהל עכשיו הרבה זמן, כמו בישראל, בבתי משפט, עד שבית משפט מוציא אותו, ועד שזה, זה קורה מיידית כאילו?
כן, לא מתעסקים עם הממשלה, לא מתעסקים עם המלך, לא.
הבנתי. עכשיו תגיד לי, איך עובד שם השוק מבחינת קנייה, מחירה, יש שם מתווכים, זה עובד דרך אתר כמו יד שתיים, יש שם מרקט, איך זה עובד?
יש גם אתרים כמו יד שתיים בוודאי, יש גם מתווכים, לא מעט גם כן, הרבה גם יהודים, לא בכך ישראלים, כן? שפגשתי שם שהם תסכים עם תיווך ונדלן, יהודים כנראה אוהבים את התחום הזה. שגברים שם הרבה שנים, פשוט לא היו ישראלים, אז לא הייתה להם בעיה לעשות את זה, והם תסכים עם תיווך. יש שם שוק רגיל כמו בכל מקום אחר.
אין שם כללים כמו בארצות הברית בעצם, שיש אתר של מרקט שרק מתווכים מורשים להיכנס ורק אזורים, ואתה אומר, השוק דומה מאוד לישראל.
כן, דומה קצת יותר משוכלל, כי הכלים האינטרנטיים והאפליקציות טיפה יותר משוכללות. היום בישראל הביאו את מדלן, שזה קצת יותר מתקדם ממה שהיה פעם, כי יד שתיים זה רק לוח. נותן
קצת
נתונים, אבל...
אגב, אתה יודע מה שמעניין, שאנשים ממשיכים לפרסם יותר ביד שתיים ממדלן, למרות שבעצם מדלן באיזשהו מקום זה יותר מתקדם.
כן, זה רק כהרגל, אתה יודע, ומותג. אבל לאט לאט זה גם בטח התפתח, כי כשהבינו את הערך של מידע וכל זה, אז השתמשו יותר במדלן. אז האתרים והאפליקציות בדובאי יותר מזכירות את מדלן מאשר את יד שתיים, כי הם עושים חיתוכים, נתונים, כמה כדאי לקנות לפי סקוויר מיטר באזור כזה, באזור כזה, כמה כסף יכול, אתה יכול לצפות את תשואה כאילו מבחינת הכנסה, מסחירות באזור כזה, באזור כזה, אתה יכול לנתח הכל מהבית בעזרת האתרים והאפליקציות.
מעניין, מקובל שם להשתמש במתווכים בבלעדיות וכל הדברים האלה, כמו בארצות הברית או כמו פה?
לא, מקובל להשתמש, אתה גם במיוחד שאתה עושה השתות בשבת רחוק, אתה לבד לא תעשה את
זה. אז אנשים משתמשים, ושם דווקא זה רווח, אתה אומר, העניין הזה.
כן, כי רוב המשקיעים משקיעי חוץ, אז רובם משתמשים, המוחלט, משתמשים בעצם באנשי מקצוע, בין היתר, מתורכים.
יש מושגי נדלן בדובאי שאתה רוצה להסביר לנו עליהם קצת?
אין איזה מושגים מיוחדים, מה שאתם לא מכירים בארץ, זאת אומרת, זה יושב על אותו פורמט כמו באנגליה, כל הנושא של הנדלן בדובאי. אז אין איזה מושגים שאני יכול להגיד לך, וואו, עכשיו הסתעתי אותה.
אתה אומר, זה עובד כמו פה בעצם, זה אותו רעיון, לפי מה שאתה אומר זה ממש ממש דומה, מעבר לזה, חוץ מהעניין של החוזה, שזה אני שומע ממש הבדל משמעותי, כי אין חילופי טיוטות ואין מלחמות בין עורכי דין, כי זה פשוט חוזה אחיד. איך עובד שם העברת כספים? זה עובד דרך בעצם כמו טייטל בארצות הברית, או כמו פה שזה עובר, או חשבון נאמנות, או שזה עובר ישירות לחשבונות בנק?
אז העברת כספים מישראל לדובאי עדיין בבנקים זה קצת מסורבל, כי בנקים כל הנושא של הלבנת הון והלחץ, כי דובאי זה לא בדיוק מדינה כמו מדינות אחרות שהם יש להם איזושהי הבנות איתם לגון בנושאים האלו, אז הם קצת יותר מקשים הבנקים. כן, אנחנו הצלחנו לעזרת העורך דין הנוטריון שמלווה את הלקוחות שלנו, שהוא יקים חשבון נאמנות בבנק לאומי עבור המשקיעים, והוא יעביר להם את הכספים, וכבר אנחנו יודעים בישורת האחרונה מהבחינה הזאת. למרות שבנקים בסופו דבר, אם אתה נותן להם את כל המסמכים, אין להם ברירה, זה כסף שלך, אני אעביר אותו, וזה כבר עושים את זה.
אני כשמכרתי נכסים בארצות הברית, אתה יודע, אני מעביר לבנק, עברתי להם את המסמכים, בסוף זה עבר תוך יום, אחרי שלמדתי איך עושים את זה. זה המון המון מסמכים, אבל כשאתה מעביר זה, זה בסוף עובר.
בסוף זה עובר, ויש גם חברות שמתנות השירות הזה, חברות כמו צ'יינג'ים כאלו, אבל ממוסדים ומסדרים שיודעות להעביר כספים לדובאי.
עכשיו תגיד לי, אבי, יש ליווי בנקאי לפרויקטים, לפחות לפרויקטים שאתה משווק שם?
עכשיו, זה לא, אין שם חוק המחר כמו בישראל, כי אין בעולם חוק מחר. זאת אומרת, ליווי בנקאי זה מושג שהמציאו בישראל, אין אותו בשום מקום אחר בעולם. אבל כן, יש ניהול של חשבון בנק בנאמנות, ושוב פעם, המפקח זה ממשלתי. אוקיי, הטאבו מפקח על כל החשבונות, לכל בניין שנבנה יש חשבון נאמנות משלו, שאליו מוזרמים הכספים של הלקוחות, וממנו יוצא כסף באישור ממשלתי לטובת הפרויקט לפי אחוזי התקדמות. עכשיו גם הטאבו משאיר בתוך החשבון הזה 10% בסוף הפרויקט למשך שנה, בשביל לראות שאם יש ליקויים אז שהוא מתקן אותה. ולא רק זה, בתוך האתר של הטאבו של דובאי, אתה יכול להיכנס ולעקוב אחרי הפרויקט הספציפי שלך, הבניין שלך, כמה אחוזים הוא כבר נבנה, איך הוא מתקדם, איך הכספים יצאו, זאת אומרת, מאוד מאוד שקוף. אז יתרון, כאילו יש לך גב ממשלתי שדואג לאינטרסים שלך בתור משקיע.
אתה אומר, אין ליווי, אבל כן יש אפשרות לעקוב, יש לך את הגב של הממשלה, ולכן זה באיזשהו מקום הזה שהוא בטוחה. עכשיו תגיד לי, אתה לא מכיר שם פרויקטים שכן התקעו בכל אופן?
היו בעבר סיפורים כאלה, בשביל זה עשו את כל השינוי בחוקים וכל ההתנהלות הזאת. נכון להיום, כולם בונים, הם יכולים לאחר, אבל עד יש להם בעיות עם הממשלה, יכולים לאחר שנה. רובם אגב, בעקבות הקורונה נמצאים, ברוב הפרויקטים נמצאים במקסימום של איחור שהם יוכלו לעשות, ולכן הם לא יאחרו בפרויקטים הנוכחיים. בפרויקטים עתידיים, אז יש להם בדרך כלל 12 חודשים גרייס לאיחור, ואחרי זה אם הם לא ימסרו את הדירות, אז יש להם בעיה עכשיו כרגע עם הממשלה. אז האם יכול להיות איחור? יכול להיות איחור. אבל בדרך כלל מי שבונה שם, זה לא שאתה קונה מאיזה יזם. אגב, אני ממליץ, אני לא יודע, לא נתקלתי באזורים קטנים, אבל אתה מתקל באיזה יזם שהוא אחד שבונה בניין אחד, לא הייתי קונה שם. יש שם יזמים ענקיים בסדר גודל. תקנה מחברה מסודרת שהיא מבוססת, שהיא רווחית, שהיא מצליחה.
הבנתי. לא תסתבך. לסיום, איזה מילה היית רוצה לתת למשקיע הישראלי שרוצה להשקיע את הכסף שלו? אתה ממליץ לו להשקיע שם? מה לסיום אתה רוצה להגיד למשקיע הישראלי?
בוא נאמר ככה, שאם רק היא חושב שזו השקעה טובה, לא הייתי מדבר איתך עכשיו, זה לא הייתי מוכר, כן? אוקיי, אז אם אני ממליץ, ודאי שאני ממליץ. הסיבות שאני ממליץ, אני טעסתי לשם, אני מספיק פעמים שם בשביל להגיד, א', זה ממש לא מה שחשבנו, מי שלא טעסתי שם, אני לא מבין מה אני מדבר, אבל לי היה בדמיון משהו אחד שטעסתי מדינה ערבית, וזה השתנה לחלוטין כשהגעתי. אז המלצה הראשונה, קודם כל, תוצאו, תראו מה מדובר, תבינו איזה סוג של מדינה הזאת. ואחרי זה אני חושב שזה הרבה יותר בטוח, אפילו מהנכסים ומהפרויקטים שהייתי מעורב בהם באנגליה זה יותר בטוח, כי כמו שאמרתי לך, לא מתעסקים שם עם המדינה והכל מפוקח ברמה הממשלתית, אז זה אפילו יותר מרגיע. אז לדעת ממי לקנות בוודאי, האם כדאי לקנות, אני חושב שכן, התשואות שם יפות מאוד, העליית ערך שם גבוהה מאוד, המדינה הזאת היא מדינה שמתפתחת מאוד 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 מאוד, הם כל הזמן מחדשים וגודלים. בסך הכל תחשוב שזו מדינה שמבחינת ההתפתחות שלה, המסיבית, היא התחילה לפני 25 שנה.
מדהים, מדהים.
מה שהייתה דובאי לפני 25 שנה ומה שהיום זה פשוט לא יאמן.
מדהים.
זה ידיים בקצב של התפתחות והתקדמות.
אוקיי. טוב, אבי, בהחלט אתה החכמת אותנו מאוד ו... עזרת, באמת, אני חושב, להרבה משקיעים ישראלים להבין מה קורה בדובאי בצורה יותר עמוקה. אז אבי, תודה רבה לך על הפודקאסט הזה, ותודה רבה לפסח בגד, הטכנאי שלנו, על כל העזרה בצד הטכני. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי. על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.